פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. מאחורי הקלעים, מהמנהלים המובילים במשק. והפעם, יזמות בעולם המדיקל. מוטי פרימר, מנכ"ל MST.
צריך להבין מה מתוך 20 משימות גורם שאו מקטין סיכון בשביל להגיע ליעד הבא שבו אתה צריך לעמוד כי הבטחת אותו, ומה לא עושים. והתשובה מה אני לא עושה היום היא לא פחות חשובה ממה כן אני עושה. ככל שיש יותר אנשים בעלי ניסיון שעשו יותר טעויות לאורך הדרך, שנכשלו ומגיעים לשולחננו ומצטרפים לחברה, אני חושב שאנחנו רק מטייבים את היכולת שלנו להצליח. ברמת קשרים, אם מדברים על מה שנקרא כסף חכם, פה יש לך נגישות לרשת של אנשים שכבר השקיעו בך, הם כבר מחויבים, הם כבר קומיטד, הם מקושרים מאוד.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי עסקים בישראל, כדי לעזור לכם ללמוד איך להיות מנהלים, יזמים ואנשי עסקים טובים יותר. את מוטי פרימר פגשתי לראשונה לפני קצת יותר מ-20 שנה. אני הייתי חניך טירון בקורס חובלים, והוא היה מפקד שלב יסודות של הקורס, שהוא השלב שבו לומדים נושאים כמו ניווט ימי, קשר ועבודת מכה. הייתי רוצה לספר לכם שהייתה בינינו חברות אמיצה, אבל האמת היא שאם כבר מוטי אמר לי משהו, זה היה כנראה רד ל-20 או יש לך שבת. בכל זאת, כבר אז אפשר היה לזהות במוטי סוג של רצינות ונחישות שאני, כחניך שחיפש מודלים לחיקוי, התחברתי להם והערכתי אותם. אז הנה אנחנו נפגשים בשנית מאחורי המיקרופון כדי לשמוע את סיפורו של מוטי כמנכ"ל של סטארט-אפ באחד מהתחומים התובעניים ביותר בעולם הטכנולוגיה, עולם המכשור הרפואי. נשמע על האתגרים של ניהול חברה שנשארת סטארט-אפ, על כל המשתמע מכך במשך 12 שנה. נשמע על גיוס כספים ממקורות לא שגרתיים כגון מימון המונים, ונשמע על עבודה עם משקיעים סינים, שזה משהו שחברות רבות בישראל עומדות לחוות בשנים הבאות, סביר להניח. לצידי בשולחן הרעיונות נמצא דני תימור, שותפי ומנכ"ל פודקאסט ישראל. האזנה נעימה. שלום, אנחנו מצטרפים לעושים עסקים, איתנו נמצא היום מוטי פרימר, מראיין לצידי דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
מוטי, אני אתן ככה היכרות קצרה למאזינים עמך. מוטי פרימר, בן 45, נשוי ואב שלושה, יליד נהריה, עשה את התואר הראשון והשני בטכניון, והתואר הבא שלו בעניין עסקים היה מאוניברסיטת תל אביב, שירת בחיל הים כקצין בסטילים ולאחר מכן מפקד דבורה, ולאחר מכן מפקד שלב בקורס חובלים בבסיסי הדרכה של חיל הים. היה מהנדס באלביט ולאחר מכן מנהל פרויקט ברפאל במשך כמה שנים טובות. ב-2008 הצטרפתי לחברת MST שהיא סטארט-אפ בתחום המדיקל, נמצאת ביוקנעם. בתחילה כסמנכ"ל התפעול ולאחר 4 חודשים מונית למנכ"ל בתפקיד שאתה נמצא עד היום. אז עכשיו אתם מכירים את מוטי, מה שלא ידעתם על מוטי זה שמוטי היה מפקד השלב שלי בקורס חובלים ביסודות, אני לא יודע אם אתה זוכר, ואם לא אז חיכיתי לרגע
מתאים. העלית המשקפות.
העליתי לך בזה.
מה שחסר מכיוון שזה רדיו זה לא רואים שרן התמתח פה בכיסא.
כן, מצדיע מקשב. ואפרופו גם אשתך דינה, בת כיתתי מאורט קריביה, שוב זה מהעבר.
הכנת את ההפתעות האלה?
הכנתי את ההפתעות האלה לסוף. אז העולם שלנו הוא עולם קטן ואנחנו נפגשים. אני ידעתי מראש, כשידעתי שאני עומד לראיין אותך, שהשם היה מאוד מוכר לי, אבל התמונה באמת הקפיצה לי מיד לזיכרון.
לפחות אני דומה לתמונה שלה, זה כבר התקדמות.
אותי כנראה לא תזהו מהתקופה הזו, אבל אותך כן. אז כמו תמיד בעושים עסקים, אנחנו, המטרה שלנו זה ללמוד מהניסיון של מנכ"לים, של אנשי עסקים, של יזמים, שעשו דברים מאוד מעניינים, ואתה מגיע מתחום, שלשמחתי עדיין לא נגענו בו ועושים עסקים, וזה עולם המדיקל. יש המון המון דברים מעניינים בתחום הזה. אז בוא נתחיל בתחום הטכנולוגי מקצועי. MST עוסקת בתחום שנקרא לפרוסקופיה, אם אני מבטא את זה נכון, נכון. אני מקווה. מה זה ניתוח לפרוסקופי?
לפרוסקופיה זה תחום שנקרא באנגלית, הוא תת תחום בתוך מינימל אינבייסיב, תחום שבו בעצם מבצעים ניתוחים זעיר פולשניים, זה התרגום המדויק בעברית, בעיקר בכירורגיה, אבל גם בעוד אפליקציות רפואיות, כמו אורתופדיה, נירוכירורגיה וכן הלאה. ובעצם השיטה היא להיכנס לגוף דרך חתכים קטנים, בצורה זעיר פולשנית, עם כלים מיוחדים, לבצע פעולות כירורגיות קליניות כאלה ואחרות, ולצאת עם מינימום טראומה לגוף. בתחום שלנו, בתחום אזור הבטן, ריאות, גניקולוגיה, אורולוגיה, מדובר על פעולות רווחות בעולם הערבי, כמו ניתוחים בריאטריים, ניתוחי השמנה, ניתוחי אוביס, פרוצדורות פשוטות יותר, הוצאת כסמרה, פרוצדורות גינקולוגיות למיניהם, ואני לא אפרט פה, אני לא מכיר את קהל המזינים, אז לא ילאה אותם, אבל בכל הפרוצדורות האלה בעצם, המנתח נכנס לגוף דרך חורים זהירים, מבצע את הפרוצדורה, תוך כדי שהוא בעצם אין לו קו ראייה ישיר, אין לו מבט לתוך חלל, לתוך בטני, במקרה שלנו, בצורה ישירה כמו שהיה נהוג עוד לפני שנות ה-90 בניתוחים פתוחים. זה בעצם השינוי העיקרי, במקום לפתוח את הבטן או את אותו אזור שבו מבצעים פרוצדורה, לעשות פרוצדורה, לתפור חתך ארוך, זמן אשפוז ארוך, זיהומים, טראומה לגוף וחזרה לעבודה ארוכה, היום רוב הפרוצדורות האלה מתבצעות בצורה מהירה, הם ניתוחים אלקטיביים, דהיינו ניתוחים שבו אתה בוחר לעשות את הניתוח בעקבות מצב כזה או אחר, קובעים תור, אתה בא, ובדרך כלל תוך 24 עד גג 72 שעות, אתה נמצא בבית עם פלסטר קטן על חור קטן בגוף.
החלמה מאוד מאוד מהירה.
החלמה יחסית מהירה, תלוי בסוג הפרוצדורה, כן, אבל ברוב המקרים הטראומה לגוף היא מינימלית. והדרך לבצע את הפרוצדורה, כמו שאמרתי, רופא מחזיק כלים, מבצע את הפרוצדורה, ועושה את זה בחלל מסוים בגוף. אבל אין לו קו ראייה ישיר, ולכן מכניסים עוד מצלמה, שמוצבת על כלי שהוא בעצם מעין צינור עם עדשות, שנקרא לפרוסקופ, והכלי הזה בעצם מקרין אור לתוך אותו אזור בגוף שבו עובדים, ויש בו גם סיבים אופטיים או מצלמה, והוא לוקח את התמונה מתוך החלל לתוך בטני, במקרה שלנו שוב, ומכיר אותה על מסך. ובעצם המנתח, מנתח בצורה עקיפה אפשר להגיד, הוא מסתכל על מסך,
מסתכל על מסך טלוויזיה.
טלוויזיה שנמצא בחדר הניתוח, ומניע כלים בתוך הבטן. יש האומרים, ויש, זה נשמע באנגלית יותר טוב, אבל אני אנסה לתרגם את תרגום חופשי לעברית, זה כמו לסרוך את צרוכי הנעליים, שלך עם צ'ופסטיקס באורך 2 מטר, תוך כדי שאתה מסתכל לכיוון אחר.
זה מאוד מרגיע כשאתה נכנס לניתוח.
בדיוק. עכשיו, בשביל להוסיף על דרגת הסיבוך, את הכיוון של המנתח לצערנו עד היום, יש לו רק זוג זרועות שבהם הוא עושה את הפרוצדורה, את קו הראייה, את אותה מצלמה מחזיק עוזר אנושי אחר. דהיינו, הם צריכים לעבוד בצורה הרמונית. אחד מנתח, מסתכל על מסך, והשני גם מסתכל על מסך, וצריך לנגן, so to speak, עם אותו מנתח.
הוא זה שמצלם בשבילו?
אחד מחזיק מוט שתקוע בתוך נקודה, והקצה השני שלו נע בצורה הפוכה בתוך חלל הבטן, אבל הוא צריך להראות לו את אזור הניתוח, ולהיות ולשקף לו את הכלים שעובדים בתוך חלל הניתוח. דהיינו, יש כלים ומצלמה מרחפת מעליהם, והכלים עובדים, והמצלמה צריכה ללוות אותם כל הזמן. זה לא פשוט, זה אחד האתגרים הגדולים של הפרוסקופיה.
והפתרון נקרא אצלכם אוטולאפ, זה כן. הטכנולוגיה, ספר לנו עליה.
בעצם מה אמרנו? מה עושה עוזר אנושי בצורה לא מיטבית? הוא מחזיק מצלמה שצריכה להיות יציבה ולעבוד בצורה דינמית עם המנתח. והרעיון הבסיסי אמר, למה היום עם כוח המחשוב הקיים והיכולות שאנחנו מדברים על חליפות לבקרים בכל מיני חברות סטארט-אפ של AI ותוכנות שיודעות לזהות תנועות וכן הלאה, למה לא נייצר מנגנון שבעצם עובד עם המנתח, יד אוטומטית שמחזיקה מצלמה, שמנהגת את קו הראייה בצורה יציבה, מדויקת, על פי האינטראקציות של המנתח בחלל התוך בטני, ונעשה את זה בצורה שהיא מינימלית מבחינת העומס הקוגנטיבי על המנתח. דהיינו, כשמנתח היום צריך לעבוד, הוא בעצם עובד עם ידיו, מסתכל על מסך עם עיניו, בעוד פיו כל הזמן שולח הוראות לעוזר האנושי, זוז ימינה, זוז שמאלה.
הוא גם הבמאי של התצלום
הוא גם הבמאי של הפלור. וזה, אני תיארתי את זה בצורה רגועה, זה מגיע למצבים גם אגרסיביים או יותר טעונים בחדר הניתוח, שלא לדבר על איכות התמונה שהוא מקבל, תמונה רוטטת, נעה, העוזר צריך בעצם לעמוד שם, לעשות עבודה טובה, אבל גם לא להפריע לזרועות המנתח, לעומס מסביב לבטן, וזה יוצר בעיות רבות. אנחנו אמרנו, אוקיי, בוא נייצר זרוע אוטומטית שעושה את הכל בצורה הרבה יותר טובה מאדם, וזה החלק הרובוטי של המערכת. החלק השני, בוא נייצר את זה בצורה כזאת שהמנתח יתרכז בניתוח. והרעיון הוא, אני מנתח, המערכת בעצם רואה אותי מה אני עושה, מבינה בעזרת תוכנה מה האינטראקציות שאני מניע את הכלים או הסביבה הניתוחית זזה, ובצורה כזאת סוגרת חוג או מניעה את המצלמה, כאשר המנתח רק ייתן מספר פקודות פשוטות כמו זוז או תתחיל, תעצור, תיכנס וכן הלאה, ואנחנו נעשה את כל השאר. זה די דומה באנלוגיה מאוד מאוד לא מדויקת לאקסבוקס קינט שרוב הגיימרים הם משחקים. בעבר היית צריך להפעיל ג'ויסטיקים ולהניע אותם, בעצם אתה נתת פקודות למערכת והמערכת הגיבה, ובאקסבוקס בדורות הבאים אתה משחק, המערכת מבינה מה אתה עושה ומגיבה אליך. זאת האנלוגיה הכי, הכי פשוטה שאני מכיר.
אז אנחנו יודעים עכשיו מה MST עושה יותר לעומק. בוא נדבר עליך מוטי, על ההתחלה שלך בעצם בקריירה. אז אתה מתחיל בעצם באלביט וברפאל, ואלו סביבות עבודה, אני יודע כי גם אני במקרה עשיתי מסלול מאוד דומה, אלביט, רפאל, אלו סביבות מאוד מנוגדות לסטארט-אפים, סביבות מאוד יציבות, תהליכים שקורים לאורך הרבה הרבה זמן. למה בעצם אתה עוזב את הסביבות המאוד יציבות ונוקשות האלה ועובר לתחום של סטארט-אפ שהוא עולם אחר?
שאלה טובה, אני גם אחשוב תוך כדי מענה, אבל התחלתי את הקריירה עוד קודם, זאת אומרת, כל הקריירה שלי היא בסביבות גדולות, גם בחיל הים, במשך כמעט עשור, בתפקידים שונים, זה ארגון רחב, רוחבי וכן הלאה, ואז עברנו לארגונים כמו אלביט ורפאל, ובדרך היו גם מספר סטארט-אפים קטנים. התנועה לכיוון סטארט-אפ, אני חושב שהגעתי באיזשהו שלב לאיזשהו רוויה. זה היה בית ספר מדהים, ספציפית נגיד רפאל כתפקיד אחרון, הן כמהנדס זוטר, אחרי הטכניון, שבו נהניתי. זה היה פלייגראון למהנדסים, כל ידע שאתה רוצה, אותו דוקטור או מומחה תוכן נמצא במורד המסדרון, ואתה בעצם, זה פשוט היה תענוג צירוף יום יום, ולאט לאט התקדמתי בסולם הדרגות, מהנדסה פרסה עד ניהול פרויקטים וניהול תוכניות, אבל באיזשהו שלב, בגיל מסוים שאני חושב שרוב, בוא נגיד היזמים יותר מבוגרים, חושבים מה הלאה, אם להמשיך בתעשייה הביטחונית, או לחשוף את עצמנו לעוד תחומי תוכן, החלטתי שאני עושה משהו אחר, ואותה תקופה גם עשיתי מנהל עסקים, וזה פותח את העיניים לעוד אנשים ועוד תחומים.
את התואר במנהל עסקים עשית כי ידעת שאתה כבר רוצה ללכת לכיוון הזה?
לא.
אז זה פשוט תואר שאולי גם תרם לך בזה שהוא פתח לך את האופקים?
חד משמעית. אני חושב שזה לאחר מסלול הנדסי מסוים, זה תואר מעשיר, הן במובן התוכני של תחומי הידע, אבל הן בעיקר בזה שאתה פוגש אנשים שבשום סיטואציה אחרת לא הייתה נפגש איתם ויוצר אינטראקציות מסוג אלו. ואז התחלתי, לא בכוונת מכוון, אבל להסתכל. וכמו שקוראים הרבה דברים במדינה שלנו בצורה די אקראית, פגשתי מישהו שמכיר יזמים בתחום המדיקל דיווייס. And to make us a long story short, ככה בעצם הגענו עד הלום.
זה מעניין, כי זה נותן פרספקטיבה אחרת על בכלל מנהל עסקים, לא רק במובן הפדגוגי של מה אתה לומד, אלא גם איך זה קצת מרחיב לך את התודעה במובן הזה, שאני מניח שהרבה אנשים בטח יזדהו עם זה.
אני אומר שמנהל עסקים, אפשר לתת כל התכנים שאפשר ללמוד בצורות כאלה ואחרות, אבל הערך המוסף שאני קיבלתי זה להיפגש עם אנשים מכל תחומי התעשייה, ברמות בחירות כאלה ואחרות, ולראות שהכל בסדר, והם חבר'ה על הכיפק, ואפשר ללמוד מהם, ולא רק התחום ההנדסי או המסלול שבו הרצת, הוא כל העולם, יש הרבה מעבר.
מה בעבודה באלביט ורפאל, אולי בכל זאת נושק באיזושהי צורה לעולם המדיקל? יש פה, אני חושב, לפעמים דקויות מסוימות שהן די דומות, לפחות בתהליכי הפיתוח שהם ארוכים מאוד.
אני חושב שהתהליכים שארגונים כאלה מנחילים למהנדסים או למי שעובד בהם, כך דברים צריכים להיות. אפשר להתווכח על הדרך, על הפוליטיקה אולי, על הדברים, לעבוד בארגונים גדולים, אבל זה הבית ספר הנשיא לפחות הכי טוב שאני מכיר. אני תמיד אומר למי שעובד איתי, בשביל לעשות דברים אג'ייל ובשביל לנוע מהר ולקבל החלטות, קודם אתה צריך לדעת איך עושים את זה נכון. אלו המטענים שלי. לאחר מכן אתה מגיע עם מטען תוכן, הנדסי, קבלת החלטות, ניהול סיכונים, כזה שמאפשר לך לנוע בצורה יותר רוחבית לתעשיות אחרות. נכון, יש עקומת לימוד בתעשיות אחרות, זה לא דומה, הרגולציה לא דומה, עוד עולמות תוכן שאולי לא נגעת במסגרת התפקיד שלך, כמו שיווק, מחירות, דיברנו על מרקום, ועולמות תוכן נוספים, אבל הכלים שרכשת בתחילת הדרך מאפשרים לך יחסית מהר להשתלט על זה, ובעיקר להפריד בין עיקר ותפל, לקבל החלטות, לדעת מתי להתייעץ, וגם מתי לקבל החלטה.
אתה מגיע לחברת MST, למשהו כמו 4 חודשים, ואחרי 4 חודשים אתה ממונה כמנכ״ל החברה. ואני רוצה לשאול על אספקט אחר, וקל לי להגיד, כי אני מגיע משם, מהעולם של השיווק והמחירות. איך מתמודד מי שניסיונו הוא בהנדסה, בתפעול, בניהול פרויקטים, עם הצורך המתמיד בגיוס, בשיווק, למעשה הגיוס הרי זה סוג של שיווק של החברה, של הקונספט, של הוויז'ן, של הצוות. איך מתמודדים עם זה?
הכל זה שיווק. אני אתחיל היום בפרספקטיבה, גם הנדסה זה באיזשהו שלב שיווק, יש לך תכן, אתה משווק אותו לקבוצת ההנדסה, אתה מוכר רעיון, אתה מוכר את העבודה שלך, לא עשית טוב, לא הכנת את ה-DR כמו שצריך, לא מכרת, הכל זה שיווק. בצורה יותר מתומצתת, דרך עשיית הרבה טעויות.
לומדים תוך כדי גילוח.
תוך כדי, אתה קפץ על הבריכה, בהתחלה אתה בעצם דואג אולי ל-well-being שלך, למשכורת שלך, לאיזשהו cash flow מסוים, אבל לאחר מכן אחריות רק, איך אומרים, זה לא הכל פן והולכים עם שורץ וסנדלים בזה, ויש מישהו צריך לשלם על התאורה ועל הארנונה וכן הלאה, ואתה צריך לנוע, ואתה משפר תוך כדי, ואתה מציג וטועה, ומקבל פידבקים, וחשוב מאוד להוריד את מחסומי האגו, וגם אם מישהו אומר לך לא, שזה א', תשובה לגיטימית לחלוטין, אני תמיד אומר שכשאתה מצביע על מישהו, כל שאר האצבעות מצביעות אליך. זאת אומרת, אם מישהו אמר לך לא, יכול להיות שזה לגיטימי, ויכול להיות שאת לא הסברת את עצמך נכון, לא נגעת בנקודות האחרונות, לא עשית תחקיר עליו בצורה הנכונה, ושאלת מה הוא רוצה לשמוע, אולי בכלל לא היה פיט מההתחלה, ולאט לאט מפגישה לפגישה, גם שותים הרבה קפה, יש גם הרבה מאוד, אני מכיר את כל המסעדות וכל בתי הקפה באזור תל אביב, השרון והרצליה.
כן, זה בהחלט.
ובהחלט.
כשרן מסתובב איתי, אני אומר לו, תראה, פה יש מסעדה טובה. אני אומר, איפה אתה יודע, מכיר את כל המסעדות? אז תקשיב, כחלק מתהליך חפיפה של אקאונט מנג'ר, איש מחירות, מנהל מחירות, אחרי זה סמנכ"ל מחירות, אתה נוסע עם מי שאתה חופף אותו או חפף אותך, לא משנה, אז הוא עושה לך כבר את הסיבוב, ופה יש מסעדה כזאת, עם מסעדה כזאת, אלופים בדברים האלה.
בדיוק, בדיוק.
איך אתה בעצם, מה היה תהליך הלימוד שלך בעצם בתחום הזה של שיווק ומחירות, למדת ממישהו או ש-on the job?
כן, מכל מלמדה השכלתי. דיברנו על היזמים של MST ליוו אותי בהתחלה. די הרבה, ויש להם הרבה מאוד ניסיון בתחום שיווק ומחירות וגיוס כספים בסיטואציות כאלה ואחרות. הרבה מאוד מהאנשים שהתייעצתי איתם או עשיתי להם פיץ' לגיוס כסף לאחר מכן, וגם אם הם אמרו לי לא, לאחר מכן נפחו חבריי, ידידיי, קיבלתי את הפידבק למה הם אמרו לי לא. דרך אגב, רוב המשקיעים של MST הם אנשים שאמרו לי לא פעם אחת ולא פעמיים, אבל אתה שומר על מערכת יחסים, אתה מתקדם, הם רואים שאתה רציני, שאתה מגיע ליעדים כאלה ואחרים, ובסופו של יום, אתה משקיע בצוות, או בבן אדם, או ברעיון, בקומבינציה שלהם, ואם אתה רואה שהם בעצם לא מבטרים, כי הרעיון העסקי התחלף, או בוא נגיד, הדרך להגיע ליישום של הטכנולוגיה, התחלף, יש אתגרים, יש מכשולים, השוק משתנה, צורת המחירה, הרבה דברים משתנים לאורך הדרך, ומה שחשוב זה היכולת לעשות אדפטציות, קראתם לזה פיבוטים, זה מילה נכונה, אתה כל הזמן יש לך נקודת משען אחורית, אתה מחפש את דרכך קדימה, לעתים גם אין לך אחורית, אתה פשוט קופץ ומחכה ומכוון נכון, אבל אתה מקבל פידבקים מאנשים ולומד.
זאת אומרת, MST, אני מבין מבין דבריך ש... בהחלט לא הייתם בכיוון של ניתוחים לפרוסקופיים או האוטולאפ, אותו רובוט שמסייע בתאורה ובצילום של החלק המנותח, זה לא היה המוצר או התחום שהחברה עבדה בתחילה.
לא, דווקא זה היה כמו קרן לייזר עוד מההתחלה. אנחנו בוחנים...
רגע, אתה חיל הים, אתה חייב להגיד מגדלור.
מגדלור.
אם לא הסתבכת עם אורי אלאב.
כן, אני אדבר איתו. אבל הרעיון הבסיסי של MST והיזמים עוד בתקופת החממה, כקונספט לא השתנה. והוא נכון היום אפילו יותר ממה שהיה ב-2005 ש-MST נוסדה. כי השוק בעצם עשה סוג של conversion, הוא התלכד. עם הרעיון שלנו, ואנחנו אסביר איזה מגמות בעצם תומכות בטכנולוגיה שלנו ודוחפות אותה קדימה. אבל איך מיישמים את הרעיון, או הטכנולוגיה, השתנתה מספר פעמים, הקונספט המחירתי של המערכת השתנה בעקבות שינויים בעולם שקרו החל מהמשבר של 2008.
תאר לנו את הפיבוטים האלה. ספר לנו עליהם, איך התמודדת איתם, מה עשית איתם?
אין פה מעשה קוסמות, אתה מנסה, אם אתה מנסה, אתה מנסה איזשהו פיץ' מסוים ואיזשהו רעיון מסוים ואיזשהו מבנה עסקי למכור, אתה קבל ביותר מדי פעמים התשובה שאתה לא בכיוון, כדאי שתלך ותשאל אנשים, תראיין אותם, עד דרך אגב הזה עד היום, זאת אומרת עד גם השנה וגם שנה שעברה ובדרך כלל, עשינו סוג של ראונד טייבלס עם אנשים בעולם, שאתה מגיע ואתה אומר, אני לא בא למכור לכם שום דבר, אולי יצא מזה משהו, אבל זה בכלל לא הכוונה, האם אפשר לשבת איתכם שעה, אולי לשלם לכם אפילו תמורת השעה הזאת, ולהציב בפניכם דילמות מסחריות, טיפוליות, זה לא רק הכסף, זה איך אתה מביא מוצר, איך אתה מכיר אותו, איך אתה עושה לו אינטגרציה למוסד שלכם, מה הדרישות של המוסד שלכם בכלל מציוד, ואתה לוקח את הידע הזה, ולאחר מכן תוכן אותו שעות, ומנסה להבין האם אתה לא בכיוון, או שאתה בכיוון, אתה צריך לעשות פיינטיונינג לגבי המודל, ושוב, אין קיצורי דרך בתחום הזה. מעטים מאוד, לפחות מהניסיון שלי, יש להם רעיון שהוא לא משתנה, המודל העסקי לא משתנה, והאדם הראשון שמדברים איתו אומר, נחמד מאוד, הנה, איפה אני חותם? זה לא קורה, זה קורה רק בסיפורי...
לנו זה קרה.
אוקיי, אז מהניסיון שלי זה קורה אחת לא, אבל אם אתה מקבל את הלא, ואתה שואל למה לא, אז משפר, ואתה משפר את המצגת, ואתה משפר את התוכנית העסקית, ואתה אומר, טוב, נלך קצת מימינה, נאגף משמאל, נשנה את הפיץ' לפה, נשנה את הפיץ' לשם, ואז מישהו אומר לך, כן, דרך אגב, גם הכן שמישהו אומר לך, לא להסיק מהפרט אל הכלל, לא לקחת את זה ולהגיד, מישהו אמר לי כן, זה כנראה נכון, אולי זה מקרה סינגולרי.
כן, זה נכון.
זה מעניין שכאילו, אתה אומר שגם המשקיעים שאמרו לך לא בהתחלה, זה לא לא מוחלט, זה לא שדווקא אתה אומר, השתנה עם הזמן, כשהרעיון היה יותר מוצלח, התחדד לכיוון הנכון וכדומה?
כן, וגם בתעשיית ההון סיכון יש הרבה מאוד לא, שנובעים גם מגורמים חיצוניים לאותה חברה שבאותה רגע באה לגייס. הקרן עמוסה, המשאב הכי יקר שלי בעצם זה זמן, זה לא כסף. הוא מקבל עשרות הצעות ביום, אני חשמפתיה, ואני עובד עם אנשי תעשיית ההון הסיכון, ואני מבין גם את הלחצים שהם עומדים, בסוף גם להם יש בוסים, גם הם מנהלים כספים של אנשים אחרים, ובאותה, באת פשוט בזמן לא טוב. זה גם, איך אומרים, גם מזל צריך בחיים. אז אתה מגיע, והוא רואה אותך, והוא נותן לך את את הזמן, ואתה עושה פולו-אפים, והם לפעמים כן מקבל תשובה ולא. זה לא אישי. That's life. צריך להתמודד עם זה. אז אתה נע הלאה, ואתה חוזר, ואתה מעדכן, ואז יכול להיות שאתה גם נופל, גם בזמן הנכון, גם בזמן שיש כסף בקופה, אולי האסטרטגיה השתנתה לכיוון שלך, הוא רואה גם שאתה מתמיד, ואתה בא עם תוצאות, והתקדמת מהפעם שעברה, ואז הוא אומר, חבר'ה, יש פה איזשהו משהו מעניין, וגם אז זה לא נגמר, אבל לפחות זאת התחלה.
לא להתייאש.
כן. לא להתייאש.
אם אנחנו מדברים על זה, סך הכל, גם מתוך הרעיונות שאנחנו עשינו, ולא מעט תקשורת שיש סביב תעשיית ההון סיכון, או קרנות ההון סיכון, רובן מתאפיינות בהשקעה בחברות תוכנה, אפליקציות, מערכות סביב עולם האינטרנט, אני חושב, וממה שהצלחנו לבדוק בתחקיר, שסך הכל כמות הקרנות שמתעסקות בתחום של המדיקל הוא יחסית מוגבל, בכלל ומוגבל בארץ בפרט. האם אתה יכול לעמוד על ההבדלים, לרשש או לסתור את הטענות האלה?
אני לא יכול לסתור, כי הנתונים הנכונים. דרך אגב, גם חל שינוי מאוד גדול לפני ואחרי 2008, בתקופה הלכתי ל-IVC, לקחתי את הדאטאבייס, היה עשרות קרנות, היום, אחרי זה הייתה ירידה, היום זה קצת במגמת עלייה, אבל כן, medical device כתחום, שוב, יש הרבה פלייברים וצבעים בגוונים בתעשייה הזאת, הוא תחום שזמן ההפשלה של טכנולוגיה ומסחריות ומסחור של כל דבר הן פשוט יחסית והן יותר מורכב הוא ארוך. מדברים על עשור, מדברים על בין 5 לעשור פלוס. יש הרבה מאוד עול רגולטורי, די בצדק, כן? בגלל מקרים שקרו בעולם, אבל הוא נע בצורה, אפשר להגיד, לא פרופורציונלית בין התעשייה הרפואית לבין חברות תוכנה שמייצרות אפליקציה ונעות קדימה, או איזשהו אלגוריתם וכן הלאה, אף אחד לא בודק אותם בתהליכים שחברה של 2.5 אנשים צריכה לעמוד בדין MST כדין קובידיאן או כל חברה אחרת גדולה בתחום, מבחינת רמה רגולטורית, מבחינת בדיקות, מבחינת מעקב ואודיטים על כל התקדמות ועל כל שעל שאנחנו עושים. ופועל יוצא, זה שאתה מסתכל בנקודת מבט של משקיע, לא משקיעים שכל עולמם זה medical device, אני מדבר על משקיעה טיפוסי, N-Angel וכן הלאה, רמת הסיכון שלו עד הגעה ל-proof of concept היא יותר גבוהה. ולכן, אם אין לך התמקצות ספציפית ואתה לא יודע מה, איך לנהל סיכונים בתחום הזה של תעשייה רפואית, אז אתה לא נכנס לשם. ולכן מספר הקרנות שמתמחות בזה, דרך אגב, גם בתוכם יש סימנים, יש כאלה שיותר בפארמה, בביולוגיה, יש כאלה שיותר בהארדוור, במדיקל דיווייס. זה, איך אומרים, לנהל את הסיכונים בלבחור צוות, מוצר, פוטנציאל, שוק, להיות בבורד של חברה כזאת לאורך זמן ולעזור להם במכשולים, ויש הרבה מאוד, ובאתגרים, אתה צריך ידע. וזה משהו מאוד נישתי, ולכן אני רואה שרוב הקרנות הולכות על טכנולוגיות שהכן או לא הראשוני הוא יותר קצר מבחינתם.
זאת אומרת, ההוכחת יכולת הראשונה קרובה יחסית.
יכולת, שוק, מישהו שראשון שקונה אותך, מוריד את האפליקציה וכן הלאה, גם יותר, יש יותר שחקנים, רוכשים פוטנציאליים, מיזוגים פוטנציאליים וכן הלאה, אז הכסף הולך לשם. מה שמיוחד בתחום הרפואי זה ש לאחר תקופה, אם אתה עושה את הדברים נכון, ואתה נכנס לנישה שלך, או לסגמנט שבו אתה עובד, הרף שאתה שם, הרף הרגולטורי, או הרף הפטנטי, או הפיזביליות עצמה, אתה עובד בחדר ניתוח, וכבר יש proof of concept, קנו אותך, למתחרים הוא גבוה. זאת אומרת, ואז אם אתה באמת מוצר שנותן ערך לאותו גורם שקנה אותך, הם לא מחליפים כל יום או יומיים. זה לא טכנולוגיות של באה אפליקציה או באה יישום, ובאה מתחרה שלו מימין, ואופ, איבדת לקוח שעבדת עליו שנה או שנתיים.
זאת אומרת, אם הצלחת,
הריצה היא לאורך
זמן. אתה יותר מובטח מתחרות מאשר אולי בתחומים אחרים.
נכון, ואז הפוטנציאל, ה-ROI, ה-Return to on Investment למשקיעים, או בלשון העם, ה-Exit, / M&A, / שיתוף פעולה לאורך זמן, בגלל שיצרת עומק טכנולוגי ומגוון פתרונות שהם לא עם תקרת זכוכית מעליה, אלא איזשהו סוג של פלטפורמה שיכולה להתפתח, הם בעצמם נכס לכל מי שעושה איתך פעילות, והוא לא ממהר להשליך אותך כלאחר יד ולנוע הלאה.
ובעצם ההשפעה המעשית של כל העול הרגולטורי וכל הדברים ששוחחת עליהם, היא שאתם מתנהלים כבר בעצם 12 שנה כמעט כסוג של סטארט-אפ, עם גיוסים והלחץ המתמיד של לגייס ולהצליח ולהוכיח והכל, שזה המון זמן להיות סטארט-אפ. איך זה משפיע על חברה?
הוא גורם לך להיות חד. הוא גורם לך כל הזמן, אני מתאר את התפקיד שלי, ואני מאמין שכל מי שמנהל מיזם או עסק קטן, אתה כל הזמן לומד לראות את העצים, לראות את היער, לראות את העצים, את היער, עיקר ותפל, ניהול סיכונים. זה בעצם אותה גברת בשינוי אדרת. אתה צריך להבין מה מתוך 20 משימות גורם שאו מקטין סיכון בשביל להגיע ליעד הבא שבו אתה צריך לעמוד כי פתחת אותו, כי זה משהו שמלא ערך חברה, כי זה מה שגורם לך הצלחה עסקית, או זה מה שהלקוח מצפה לו, ומה לא עושים. והתשובה מה אני לא עושה היום, היא לא פחות חשובה ממה כן אני עושה היום. לא עושה את א', ב', ג', ומתמקד ב-היי. זה אחת ההחלטות הכי קשות שיש ליזם, שחושב, שרוצה לעשות הכל בעצם, בו זמנית.
צריך לדעת על מה לוותר.
צריך לדעת על מה לוותר.
אבל זה בטח גם יש לזה השפעות, אני מניח, ברמת העבודה היומיומית בחברה שהיא סטארט-אפ. כולנו יודעים, מי שעבד בסטארט-אפ יודע, שבסטארט-אפ לפעמים אתה יכול קצת לקצר פינות, כי אתה אומר, אוקיי, זה תהליך כזה של ריצה, שבסוף הוא נגמר, ואז החברה מתיישרת ועובדת קצת יותר בצורה מאורגנת. במצב שבו אתם, אני מניח, נמצאתם לאורך השנים, זה הרבה יותר קשה להגיד, הגענו למצב הזה.
נכון, זה קשה. אפשר להגיד שבמדיקל דיווייס, הזמן שבו החברה מתבגרת, בעצם הופכת מילד שמשתעשע בטויז וב-R&D במוסך, וגם שם היינו, למערכת שבה יש יותר בקרות, יש אומרים איזונים ויש אומרים תהליכים שמעכבים פעילות, אבל זה לא משנה, אנחנו מוצר מדיקל דיווייס, ספציפית MST, שבסופו של יום, אחר כל מה שדיברנו, טכנולוגיה ואינוביישן, ואהבת היצירה וכן הלאה, זה מוצר שאמור להיות יציב, אמין, הוא אמור לעבוד בצורה דינמית ואינטראקטיבית בחדר ניתוח סטרילי, כשהוא מניע משהו בתוך חלל בטן של אדם, שיכול להיות אבא שלי, ויכול להיות חס וחלילה, או כל אדם שהוא קרוב אלינו, או לא קרוב, ובשביל להגיע לרמת אמינות, בשביל לרמת ביצועים, אתה צריך תהליכים שעובדים כמו שצריך. אני לא אומר שלעיתים לא עושים הערכת סיכונים, ואומרים, היום לא עושים את זה, אבל נעשה את זה אחר כך, אבל אתה רושם את האחר כך ואתה עושה אותו. זה נמצא שם. ובשביל לקצר פינות, אתה חייב להכיר את הפינות. אפשר להגיד, בוא ננסה, יהיה בסדר. אין דבר כזה, יהיה בסדר. סמוך, אני לא אוהב את המילה הזו. צריך לדעת מה עושים, לכתוב את זה, ואז זה תעדף.
זאת אומרת, במדיקל אתה פחות סטארט-אפי אולי מלכתחילה, כי אתה עובד בסביבה שהרבה יותר רגולטורית, והרבה יותר עם סיכונים וכדומה. זה מה שאתה אומר.
הייתי אומר, אתה סטארט-אפי, אתה חייב שתהיה ברמה מסוימת סטארט-אפי, כי אתה ממציא צורך מול דרישות שהן לא של האנד יוזר. זאת אומרת, האנד יוזר אוריינת אנשים וחשבת שזה הצורך שלהם, אבל הם מסתדרים היום בצורה טובה, טובה פחות, הרבה פחות טובה, זה עובד, ואתה בעצם בא להחליף דרך קיימת בהמצאה שלך, זה לא build to spec או מכרז, אם דיברנו על ההבדל בין תעשיות ביטחוניות לזה, בדרך כלל יצאת לו רעיון, יוצא הקפת קצין הפרויקט, יושב, כותב מפרט, אתה מתומחר לפי יעדים, הוא מקבל פחות או יותר מה שהוא רצה, מההתחלה רמות ההיוודויות הן יותר הנדסיות, הן יותר פרויקטליות, אבל אין פה פיקפוק לגבי זה, כי הוא הזמין. פה באיזשהו שלב אתה מופיע אחרי כמה שנים, אמנם יש לך יועצים ואנשים ויזמים, אתה אומר לו, יש לי משהו חדש, בוא תחליף. ולכן יש את הסטארט-אפי, אתה צריך לחשוב, אתה צריך לפתור טעויות, אבל אני כל הזמן מדבר, בסוף המוצר הוא מוצר שחייב לעבוד בצורה טובה, הוא חייב להתעמך אם הוא מוצר קפיטלי שאתה צריך לתמוך בו, הוא חייב להיות אמין, אתה חייב להיות מומחה ובעל ידע בתהליכים של ארגונים בינוניים עד גדולים כדי לעשות את זה. ולכן אנחנו מברכים ב-MST לפחות ניסיון. ככל שיש יותר אנשים בעלי ניסיון שעשו יותר טעויות לאורך הדרך, שנכשלו, שפטרו, שיצאו, שיצרו, ומגיעים לשולחננו ומצרפים לחברה, אני חושב שאנחנו רק מטייבים את היכולת שלנו להצליח.
בוא נשאר עדיין בתחום של להכיר את עולם המדיקל, יוצא לכם לעבוד הרבה עם רופאים ומומחים בתחום וכדומה. מה צריך יזם שבוא נגיד לא היה עד כה בתחום של המדיקל, אבל רוצה להיכנס לתחום הזה, מה הוא צריך לדעת על עבודה עם רופאים, על הפוליטיקה של עולם הרפואה בישראל או בכלל?
א', בכלל יזם, או כל אדם שלא, אני אומר, כל בן אדם רצוי שיהיה לו הכי הרבה, אבל יזמים, אני חושב שאחד מהכלי עבודה הגדולים זה EQ, סוג של יכולת לייצר קשר עם אנשים שונים, להתאים את עצמו, להתאים את טון הדיבור, את הקצב, להקשיב, כל הדברים האלה, זה, אם אין למישהו את זה, הוא בהגדרה סיכויו קטנים מההתחלה, מלכתחילה.
חשוב להקדיש, EQ זה אינטליגנציה רגשית.
נכון, יש הקוראים לזה במילים שונות, אבל בסוף זה היכולת לעבוד עם אנשים ברמות שונות, בכירים וצעירים כאחד. ספציפית לעולם הרפואה, כן, זה קצת שונה. גם אי אפשר לתת סימנים לאוכלוסייה גדולה, אבל רופאים צריך להבין, כמו דרך אגב, כמו קרנות הון סיכון וכמו כל דבר, במה הם לא יתפשרו, איך לעבוד איתם, איך להניע אותם.
בכלל לא היה ניסיון בעבודה כזו בעצם עם עולם הרפואה קודם לכן.
נכון. נכון, ולכן עבדתי גם עם היזמים של MST, עבדתי גם עם הרופאים, להגיד שהכל היה מוצלח, לא, הרבה פעמים זרקו אותי, אם לא דרך הדלת, דרך החלון, לפעמים עם המוצר, לפעמים רק בפיץ' הראשון, ואז אתה שואל את עצמך למה.
מקרה גר הכי גרוע אגב זה שזורקים אותך ומשאירים את המוצר אצלהם בלי לשלם.
לא, אבל זה מקרה טוב.
תן לי איזה דוגמה אולי למין טאקל כזה שנוצר על רקע בעצם של חוסר תקשורת נכונה עם העולם הזה.
אני לא חושב שזה טאקל במובן הזה שאתה לא ממשיך עבודה, אבל הם מנתחים ורופאים בכלל, הם מחזיקים חיים ומוות בידיהם, יש להם את הלחצים שלהם, אתה צריך לדעת מתי להגיע ומתי לדבר איתם, באיזה רמה בגרות, איך להציג דברים, להבין לפעמים במה הם לא, לפעמים אתה אוהב לדבר על טכנולוגיה והם בכלל מדברים על הצורך, ויש קצר, הוא נותן לך הערה ואתה לא יודע איך להקל אותה, איך לפרש אותה, איך לתרגם אותה לשפת המעשה יום אחר כך, איך להפיק משם מסקנות, לפעמים אתה מסיק מסקנות, אתה חוזר עליו אחרי חודש, הוא אומר, על זה לא דיברתי, זה בכלל לא מעניין אותי.
מה כן מעניין אותם?
כשאתה מדבר עם מנתחים, הם ברובם לא כל כך מעניין אותם הטכנולוגיה, איך עשית את זה? זה יפה ברמת הפלברה, הפלברה זה מושג
חיליאמי
של ברמת השיח השוטף, אבל יותר מעניין אותם איך אתה עוזר לו לבצע פרוצדורה קלינית בצורה יותר טובה. ורוב השיח, מה זה יותר טוב? ולפעמים מה שמעניין אותו, אתה לא מבין איך הוא מתעדף את זה. ואני אומר, הדבר הכי חשוב שאני מקבל ממנתחים ורופאים, זה את התעדוף, מה מפריע להם במוצר, או מה אני צריך לעשות במוצר, כדי שהוא יהיה יותר טוב. וכשיושבים, הרי חבורה של מהנדסים בחדר, חכמים ככל שיהיו, עם ניסיון רב תחומי, רחב ועמוק, ואומרים, אז נעשה פה כפתור, ומה הבעיה? הוא ילחץ על הכפתור הזה, ואז יהיה א', ב', ג'. אתה מגיע למנתח, הוא אומר, אתה בכלל לא הבנת אותי, אני לא רוצה ללחוץ על כפתורים, אני עובד עכשיו, אני צריך משהו אחר. לפעמים הוא לא מגדיר את המשהו אחר, אתה צריך להבין אותו. זאת אומרת, התרגום בין העולמות למה שהוא צריך, מה שמפריע לו בתהליך הניתוחי, כדי שהוא יעשה את העבודה הטובה לבין עולם המעשה, זה העבודה שלך. אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך, יש כאלה שגם לפעמים הם, הפידבק שלהם הוא מאוד אכזרי, בוא נגיד ככה.
הם מלטחים ידועים כאנשים שחותכים בכל המובנים, זאת אומרת.
כן, לא, יש אנשים מאוד נחמדים ושנותנים מזה, אבל יש אנשים שאומרים לך בצורה קרה וברורה, טעית, תחזור 3 חודשים אחורה, ותעשה מה שאמרתי לך בהתחלה, רק לא הקשבת.
בוא נדבר קצת על הגיוסים שלכם, כי עשיתם 3 סבבים של גיוסים. שניים מהם לפחות הם לא שגרתיים יחסית, אני חושב. הראשון זה באמצעות שירות, או סליחה, סבב הגיוס השני שלכם, היה באמצעות חברה לגיוס המונים, crowdfunding, כמו שזה נקרא, בשם Our Crowd. אז בוא ספר לנו קצת על העבודה עם גיוס, עם פלטפורמה כזו. מה זה הפלטפורמה? איך הגעתם אליה בכלל?
גיוס המונים זה פלטפורמה שאומרת, יש הרבה משקיעים קטנים שיש להם סכומים כאלה ואחרים, אבל אין להם את הידע של התעשייה, או את הקשב, או את הזמן להתעסק בהשקעות, לעשות due diligence, גילוי נאות על חברה, ולהתעסק בניהול הסיכונים. אבל כן, הם רוצים להיות חלק מהמשחק. אז נוסד הייצור ההיברידי הזה, שזה אומר, בואו, אנחנו, יש לנו סטרקצ'ר סמי או דומה להון סיכון, יש פה הנהלה מנוסה, אנחנו נעשה due diligence על חברות, נבחר מספר חברות מבטיחות, עם, על פי כל הקריטריונים שיש לנו על זה הרבה מאוד ספרות באינטרנט, ואני לא אחזור פה, ואז ניתן לכם את האפשרות להצטרף להשקעה שלנו עם כסף שלכם. ובזה אתם נהנים משתי העולמות. אחד, אתם בוחרנים פרויקט ספציפי ולא משקיעים בקרן אחת שבוחרנת עשרות פרויקטים, משקיעה ומדווחת לכם רק אחרי 5 שנים. בחרתם חברה ספציפית, אתם שותפים, המנכ״לים מגיעים אליכם, מוסרים לכם בצורה אישית את הפיץ'. לחברה זה טוב כי אתה מתנהל מול גורם אחד, מול אנטיטי אחד, אותו צוות הנהלה, במקרה הזה של Our Crowd, בהובלת ג'ון מדווד.
אבל אמרת דבר והיפוכו, שבעצם המנכ״ל צריך לבוא ולתת את הפיץ' למשקיע הבודד.
נכון, זה חלק מהקשר. דרך אגב, אני רואה בזה רק יתרון. כי ברמה הניהולית, השקעתית, ככלי פיננסי, יש השקעה אחת. יש בורד ממבר אחד, או אובזרבר, או תלוי ברמה הניהולית. ברמת, מאחורי זה, יש כלי עם הרבה מאוד משקיעים קטנים, שראו אותך ברודשואו, אהבו את מה שהם ראו, קיבלו את מסמכי הדיו דיליג'נס, או הגילוי הנאות מאותו גוף, והחליטו להשקיע בך. סכום קטן כגדול. א', זה הבת אמון. זה לא אדם אחד שקיבל החלטה, זה הרבה מאוד שקיבלו החלטה, וטיפה ועוד טיפה הגיעו לדלי גדול של השקעה שנכנס, אז בעצם זה לא רק אותו מיליון או יותר דולר, זה הרבה מאוד משקיעים שהחליטו להשקיע בך. זה גם אחריות. הם השקיעו את כספם, עליך. כי אתה באת ונתת פיץ' והראית מצגת, והם בסוף לא בחנו את הטכנולוגיה, עשו דיוליג'ן, הם השקיעו במה שאתה אמרת להם שיקרה. אתה חייב לספק את הצוות. ברמת קשרים, נחשפים, אם מדברים על מה שנקרא כסף חכם, שאתה מגיע לקרן, הם יעזרו לך להגיע לחברות, הם יעזרו לך לייצר קשרים, הם יכירו לך מפיצים ושיתופי פעולה וכן הלאה, אבל בסוף דיברנו, זה אותו אדם או צוות, הם עסוקים בהרבה דברים אחרים, הקשב הוא לא בדיוק בזמן שאתה רוצה, בזמן שאתה צריך. פה יש לך נגישות לרשת של אנשים שכבר השקיעו בך, הם כבר מחויבים, הם כבר committed, גם לא, לא סכומים שישברו אותם, כי זה גם המגבלה בהשקעה בתחום, אבל הם מקושרים מאוד. חלקם לא בתחום לגמרי, אבל חלקם משחקים גולף עם אותו מנכ״ל שאתה רץ כבר שנתיים ומנסה להשיג תשובה לאימייל שלך, ואתה פונה אליהם במכתב ואומר, אם יש לכם קשרים באלף, בית, גימייל, האם אתם יכולים לעזור לי בתחום? ואחד מרים טלפון ואומר, הוא החבר שלי מהקולג', בוא אני אביא אותך. כבר היה שווה. לכן החשיפה, אני רואה בזה רק כלי פוטנציאלי טוב לחברות לעבוד, זה גם עוד כלי פיננסי בתעשייה הזאת שמצליח, ואני מברך על כך.
זאת אומרת, ריבוי המשקיעים במובן הזה נותן לך יותר רשת חברתית של קשרים וחוכמה גם להיעזר בה, אבל זה לא גם נותן לך קצת יותר כאב ראש בלנהל עכשיו תקשורת כזו מול אולי משקיעים, בטח יש כאלה שקצת יותר רוצים לדעת, אולי קצת מנסים להשפיע קצת יותר, לא יותר מדי ידיים בוחשות בקערה?
לפעמים כן, אבל זה זכותם, הם שמו את הכסף וקנו את הטיקט לשאול אותך שאלות, וזה העבודה שלך לענות. כל משקיע, לפחות ב-MST, וככה זאת פילוסופת החיים שלי, זכאי לתשובות מלאות. אתה יכול לייעל דרכי התקשורת, במקום שיפנו אליך, תוציא ניוזלטר. אחת לשנה תעשה, כמו בחברות ציבוריות, שיחה למשקיעים. תבוא לכנסים של, במקרה הזה של אורקארד בירושלים, ותיתן את הפיץ' ותעדכן, יש הרבה דרכים לייעל את זה, אבל אם מישהו בא ומבקש תשובה לשאלות, זה חובתך לנהל את הזמן בצורה כזאת, שתוכל לעמוד בזה.
זה נשמע כאילו יש איזשהו טרייד אוף מסוים, אם אני עכשיו מנכ״ל ושוקל ללכת לכיוון הזה של גיוס, אני צריך לקחת בחשבון שאולי אני מרוויח מצד אחד, אבל זה גם ידרוש ממני אולי קצת יותר מאמץ והשקעה בניהול העבודה השוטפת מול המשקיעים, זה נכון?
אם יש אין ספור אפשרויות ואתה יכול לבחור, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כעוד כלי עזר, יש לזה מחירי, אני חושב שהמחיר הוא בטל ב-60 מול היתרונות שנותן כלי כזה. אני חושב שברמה אישית רק הרווחתי. פגשתי אנשים מאוד מעניינים, נתנו לי עצות טובות, יצרתי קשרים שאולי לא רלוונטיים ספציפית לטכנולוגיה שלנו או למצב של המוצר שלנו בשלב הזה, אבל בשלב הבא אני יכול למנף אותם, וחלקם העירו לי, חלקם אנשים מאוד מאוד רציניים, רובם שעשו פעילויות, אולי לא ספציפית מדיקל דיווייס, אבל ניהלו עסקים, עשו מסעים ומתנים, הגיעו לרמה פיננסית שאנחנו גם להשקיע כסף בחברות, והניסיון שלהם הוא לא ייסו להם מפעל.
הייתי רוצה לקחת אותך לכיוון אחר, שיעניין הרבה מאוד מהמאזינים. בין החברות שהובילו את ראונד C שלכם, חברה סינית על פניו נראית מאוד מאוד גדולה, והיום שני נציגים מהחברה הזאת, גבר ואישה, יושבים בבורד אצלך. אז קודם כל, איך זה העבודה עם הסינים? אנחנו שומעים חדשות לבקרים על גורמים סינים שנכנסים ומשתלבים ומשקיעים בישראל.
בסבב האחרון פגשנו חברה רצינית בסין, וגם לזה צריך אפשר להקדיש פודקאסט שלם על איך עובדים עם חברות.
אני נזהרתי, אפילו לא אמרתי את השם, כי אני בטוח שזה לא נכון.
אבל מי שרוצה יכול להסתכל באתר שלנו, החומר פתוח ושם את השמות ומי, ומי שרוצה גם יכול לפנות אליי בצורה אישית. א', אסיה וסין, זה כוח עולה ברמה הגלובלית. אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר משלחות סיניות שבאות לבחון את שיתוף הפעולה עם התעשייה והאינוביישן הישראלי. יש הרבה כבוד בסין לג'יניוס הישראלי, למה שאני מקווה שלא מקלקל את זה, כן? עכשיו שהם נחשפים אלינו יותר, אני חושב ש... אבל הרמה הבסיסית שהם ניגשים זה הערכה וכבוד. לצד תחכום, הם כבר מבינים, זה לא כמו שכל בן אדם ישראלי שמגיע אומרים, וואו, אתה מהאומה של איינשטיין, זה כבר לא שם. הם יודעים כבר לתעדף או להגיד במה אנחנו טובים ובמה לא. הם יודעים שהשוק, אסיה וסין, מהווה פוטנציאל מאוד גדול ולוקרטיבי להרבה מאוד חברות, ולכן הם יודעים מה הם שווים. וכמו כל דבר, זה עניין של מסע ומתן זהיר. יש הבדלים תרבותיים, צריך להבין אותם. אני חושב שאפשר לגשר אותם באותה, בעזרת מנה בריאה של EQ והתייעצות עם אנשים שכבר היו שם, בשביל לא לעשות טעויות.
אתה התייעצת עם מישהו בצורה מסודרת על הסיפור הזה, לפני שנכנסת לתהליך?
א', התהליך לא התחיל בזה שפגשתי אותם, אני, בשביל גיוס היום זה תהליך ארוך, שבו אתה פוגש המון אנשים מצבעים ומקומות שונים, מתעשיות שונות, לאו דווקא מדיקל דיווייס משקיע במדיקל דיווייס, הם מחפשים דייברסיפיקיישן, ספציפית לגורם שאני פגשתי, שהוא בעצם גורם שמעולם לא היה מעורב בישראל, אנחנו לשמחתנו החברה הראשונה שבה הם השקיעו כמדיקל דיווייס, והחברה הראשונה שהם השקיעו בישראל. בעקבות אולי ההצלחה בהשקעה שלנו, לאחר מכן הם השקיעו בעוד מספר חברות, ואני רואה בזה רק ברכה. אני יכול לייחס לעצמי הרבה דברים, אבל גם מזל צריך בחיים, ונוצר הקשר איתם דרך גורם בארץ, שגם הוא הכיר אותם לראשונה, והייתה שוב איזושהי פגישה ושיחה, ולפעמים הדברים משתלבים, בדיוק, וזה היה המצב. כן, לאחר זאת היה רק, זאת הייתה רק תחילת הדרך. לאחר מכן, לפחות עם, באסיה, אולי בניגוד, שוב, אני, קשה לי לתת סימנים גדולים, הרבה מאוד זה יחסים אישיים. נסעתי ונפגשתי לאורך הרבה מאוד פגישות עם הרבה מאוד גורמים בארגון.
כל אחד שואל, איפה משפים בסין?
הייסקו, הם נמצאים במחוז, בטריטוריה, שנקראת סצ'ואן, שם
אוכלים חריף.
כן, מאוד חריף. גם 50-40 מיליון תושבים במחוז, קטן.
כפר קטן,
ויש להם סניפים בכל סין, וזה ארגון גדול, זה ארגון פארמה מאוד גדול, יש להם מפעלים בכל רחבי סין, אבל מדיקל דיווייס, אנחנו הראשונים, הניסיון שלנו עד עכשיו הוא מאוד טוב, עקומת הלימוד שלהם ושלנו היא חדה, והרצון להצליח הוא קיים, ואני חושב שיש זהות אינטרסים בין הגורמים, אז אפשר לגשר על בעיות שפה ותבניות עבודה, כל דבר הוא שונה. אין שום אקסיומה שאתה יכול להגיד, שאתה יכול להשליך את התבניות שלך על דרכי העבודה שם, וכנראה תפגע ב-100%, זה לא קורה. אבל אתה צריך לפעמים להבין מה אתה לא מבין, ולנסות...
יש לך איזו דוגמה כזו לאחד מצב כזה של חוסר, לא עבר בתרגום כמו שצריך, כמו שאומרים.
זה כל הזמן. שזה, ואז אתה צריך עוד שיחת ועידה, ואתה סיכומי רעיון, סיכומי דיון יותר ברורים, ואתה מייצר אינטראקציות, ולא להניח לרגע שמה שסוכם, זה ברור באותה רזולוציה לכולם, ולכן צריך לעשות עוד פעם ועוד פעם הרבה מאוד תקשורת. ואיך אומרים באנגלית שוב, to align expectations. מה אנחנו נשיג מהשלב הבא? לא, אנחנו נוטים כישראלים לפעמים להגיד, בוא נעשה א', ב', נכון, דיברנו בהתחלה על א', ב', ג', ד', אבל א', ב', ובוא נקפוץ לד', ג' כבר סידרנו, הוא צמוד לב', יהיה בסדר, זה יותר מהיר, זה לא עובד ככה. קבענו תהליך, צריך לעבור דרך המושנס, ואם אתה רוצה לקצר, לייעל או לשנות, תתחיל להסביר. תתחיל לתווך את זה. זה לא מובן בזה שאמרת את זה בשיחת טלפון, והנחת שהם הבינו. אז זה החצי סנט שלי חצי יואן שלי לתהליך.
אז זה נשמע שאולי העבודה עם צורכי משקיעים סינים לעומת משקיעים מערבים, גם יכולה באיזשהו מקום קצת ככה טיפה לעכב אולי ביחס לעבודה עם המשקיעים המערבים?
לא. אני יכול להגיד שמרגע שנכנסנו אחרי ההיכרות ואחרי התהליך החברתי שהיה, אחרי שהם משקיעים באמת בך, בצוות הניהולי. נכון שיש את הדיו דיליג'נס הרגיל, אבל לפחות הגורמים שאני עבדתי איתם בסין, אפשר להגיד מספר השנים האחרונות, הם מאוד מתוחכמים, עקומת הלימוד שלהם היא גדולה, אם הם לא מבינים משהו עסקי, ספציפי, כי זה לא מתחום התוכן שלהם, בפגישה א', בפגישה ב', הם יכולים ללמד אותך, או שהם יביאו את המומחה הספציפי לעבוד מולך, יישום הלקחים לפעמים יותר מהיר אפילו מחברות ישראליות שחושבות שהם יודעים הכל, שהם יודעות את הכל. ומוכנים לשמוע ולהקשיב, אבל הם גם לא מקבלים כל דבר כתורה מסיני. איך אמרתי? EQ. תצטייד בהרבה מזה וסבלנות, כאשר המטרה היא השוק הגדול. תראו, התהליך הרגולטורי בסין הוא הרבה יותר קשה, הייתי אומר היום, מלקבל אפילו FDA ו-CE באירופה.
יותר קשה
מ-FDA?
בדיוק רציתי לשאול אותך על זה, כי ראיתי שסך הכל את ה... באירופה עברתם את התהליכים הרגולטוריים, ואתם כבר משווקים את המערכת מ-2015.
כולל מחירות בארצות הברית, עם חברה, הכל.
והיום אתם ממש נמצאים רק בתהליך בסין, או שגם שם כבר אתם...
לא, אנחנו אפשר להגיד כבר ב-50% מהדרך בסין, תבינו שהדרך היא שנתיים, פלוס. התהליך הוא ארוך, די בודקים אותך, חוזרים לנקודת האפס, זאת אומרת, אולי במערב אתה יכול להשליך מעשייה במקום א', להגיש הוכחות או מסמכים או בדיקות שעשית בארץ, בסין זה די מההתחלה. יש להם את המערכת שלהם של רגולציות, שבחלקה זהה, אבל במה ששונה זה שונה, ואתה צריך לחזור ולעשות. וזה תהליך ארוך, פשוט תהליך ארוך, טורי, ש... גורם לזה שמי שרוצה להיכנס בסין, שלא ישלה אותו, לא ישלה את עצמו לרגע, אני חושב שמשקיעים היום בארץ כבר מבינים את זה, אם חברה רוצה להיכנס לסין, תכין הרבה סבלנות, הרבה משאבים וזמן וכסף, כדי לעשות את התהליך, ואם בוחרים שותף, כדאי שיהיה לו לפחות עומק נשימה זהה ואינטרסים זהים, כי זה תהליך ארוך. וגם אחרי התהליך הרגולטורי, זה רק ההתחלה. סין, כל טריטוריה, זה כמו גרמניה, צרפת, זאת אומרת, כשמדברים על אירופה, באנלוגיה, טריטוריות, 50% מהטריטוריות הגדולות בסין, זה כמו פעם וחצי אירופה, כולל מזרח אירופה. וגם לא אומרים כמו הבדיחה הזאת, שאחד הולך למדבר, לאנשי מכירות של נעליים, מכיר את זה? ואחד... חוזר ואומר, אין עסק, כולם הולכים יחפים, והשני אומר, תראו, יש פוטנציאל מדהים, כולם הולכים יחפים.
כן.
אבל בשתי הסיפורים, לא כולם מתחילים לקנות.
מבחינת מערכת רפואה, מערכת הבריאות הסינית, היא מערכת ציבורית או שהיא מערכת פרטית?
ברובה הגדול היא ציבורית. מעט מאוד פרטי, בתי חולים... הם לא נקראים ככה, אבל מה שנקרא טיר 3, 2, 1 במערב זה הפוך. גדולים, קטנים, בינוניים. סין היא מאוד לא הומוגנית במובן הזה. סתם נתונים, התלג, ה-JDP שלהם הוא בסוד, אם אני זוכר נכון, $13,000, בארץ בהשוואה הוא 45, אבל משהו כמו 18 באזור מישור החוף, עוד קצת מיד סין זה 13 או 9,000, סליחה, 9,000 זה הממוצע, 13, והשאר זה 3,000. זאת אומרת, לצד...
הפערים
הם עצומים, לצד מערכות, מה שנקרא, top of the line, במיליוני דולרים, בערים הגדולות, יש גם את רופא השיניים, שמוציא שיניים ברחוב, בפריפריה, טריטוריות שונות, זה מאוד לא הומוגני, צריך להבין את זה, לדעת לאן אתה הולך, עם מי אתה עובד, איפה, האם הוא בואו... יותר בחלק הצפוני של סין, בחלק של הערים הגדולות, האם יותר באזורים היותר נידחים, מה היכולת שלו באמת, האם הוא עובד בצירה ישירה או בעזרת סאב-קונטרקטורים שאתה לא יודע כמה נמצאים בדרך, צריך ללמוד, צריך לשאול שאלות.
עולם חדש.
להציב עולם חדש עם כללי משחק שונים.
את הפטנט של סטארט-אפ ישראלי ששולח את אחד הפאונדרים לפאלו אלטו, הסינית, זה לא עובד פה, אתה חייב שותפים מקומיים, אתה חייב שותפים מקומיים נכונים, לבחור אותם נכון?
כן, בצורה קטגורית כן. בוא ניסע לשם, כולם מחכים לנו, ונרד מהמטוס ואנחנו רק צריכים להתחיל, לא עובד בסין. לא עובד בכל מקום, אבל ספציפית בסין הוא לא עובד.
אוקיי, בוא נחזור אליך מוטי ברמה יותר אישית, אז הצטרפת בעצם לחברה ב-2005, 2008. בהתחלה כן, בעצם כמנהל מנכ"ל, סמנכ"ל תפעול.
נכון.
איך קרה שתוך 4 חודשים בעצם מונית למנכ"ל?
לפעמים בחיים אתה מצטרף לשותפויות נכונות. שזה לשמחתי, ואני מוכיר על זה עד היום, התחברתי ליזמים מאוד נחמדים, מאוד מקצועיים, מוטי שולב וזיו תמיר. זיו תמיר היה סמנכ"ל פיתוח עסקי של דיסטריביוטרים בארץ, כמו צמל ונאופארם, ועבד הרבה בחול עם חברות מדיקל דיווייס בתחום המדיקל דיווייס שונות, בהפצה ומחירות, ומוטי שולב הוא ממציא true entrepreneur, במובן של המצאות וחידושים ופטנטים ויכולת של חשיבה מחוץ לקופסה בתחום של הפרוסקופיה, ושניהם ניחנים במידה גבוהה מאוד של, בעצם הכי גבוהה שאני נתקלתי עד היום, של ללא אגו, הסתכלות עניינית על הדברים, ובאיזשהו שלב, לאחר שנכנסתי, אמרו לי, אנחנו טובים בלהמציא, ולעשות את הקישורים העסקיים, ואני עובד עם שניהם עד היום ביחסים כאלה ואחרים, אבל להריץ חברה ביום-יום, וכמו שכל, אני מאמין, מנכ"ל או יזם, יש 20% הייפ, והשאר 80 או 90% של עבודה קשה, יום-יומית, אנחנו פשוט פחות טובים בזה. ומתוך כבוד הדדי, החלטנו שאנחנו עושים הצרכה, ואני הפכתי להיות המנכ"ל. ואני רואה היום, בתפקידי היום ולאורך השנים בתעשייה, הרבה מאוד שותפויות ומקרים של יזמים שלא ניחנים לפעמים בבגרות הזאת, שאפיינה ועדיין מאפיינת את מוטי וזיו, וככל שהמוצר או הרעיון מוצלח, הסיכויי הצלחה של צוות להצליח במקרה הזה, שבו נכנסים שיקולי אגו, שוב, יש אינוביישן, את השלב הראשון, ומוטי וזיו עשו את זה בשלב החממה, ויש אחר כך, קחת את החברה מהמקום שבה היא נמצאת ולהוביל אותה בתהליכים כאלה ואחרים, ולפעמים אנשים נשארים צמודים לתפקיד ולאו דווקא לכישורים. אני אולי יותר טוב במשהו אחד, והם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, וחילקנו את הגזרות בהתאם, ונכון להיום, עד היום אנחנו מצליחים.
בוא נדבר קצת על התחביבים שלך. אתה נשארת ברמת התחביבים גם בעולם הים, נכון? קייקים, שייט?
כן, פעם שיש שריטה, אז השריטה הולכת לאורך זמן. קייקים, שייט, ים, להפליג ביאכטות מדי פעם כשיש...
יש לך יאכטה שלך? לא, או שאתה חלק משותפות
לא,
כזאת?
עוד לא, אבל נוסעים, אנחנו עדיין ים תיכון, לוקחים טיסה, קופצים, לוקחים כמה ימים עם חברים יאכטה. שוב, זה לא קורה כל יום ש... אף אחד ששומע אותי לא חושב שכל היום ביחדה מנהלים את העסק עם טלפון סלולרי אחורה או לווייני. זה לא עובד ככה.
היינו צריכים לשים שטיח עכשיו של ים ושכפים.
כן, אבל כן, זה, אני רואה כחול בבוקר, אני גם גר בזיכרון, אני גם בבוקר קם, יורד בדרך לעבודה, רגע לפני שאני פונה ליוקנעם, זה מוריד לי את הלחץ דם עד השיחה הראשונה.
עד שמתחיל היום.
בדיוק.
אוקיי, יש לנו מסורת בעושים עסקים, שבעצם כל מרואיין יכול לנסות ולהזמין את המרואיין הבא לתוכנית, מישהו שהוא היה רוצה ללמוד ממנו, מישהו שהוא היה רוצה לשמוע אותו, מספר על החוויות שעבר ומה הוא למד מהם. לפעמים גם הם אפילו לראיין אותו כחלק מהתוכנית. את מי אתה היית רוצה להביא?
שוב, לא ביקשתי את אישורו, אבל אם אנחנו מציגים את זה ככה, אני מתייעץ עם הרבה מאוד אנשים, ואחד המעניינים, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אחד המעניינים שפגשתי, הרבה ניסיון רלוונטי גם בתעשייה שלנו, וניסיון רב בכלל בתעשיית ההון סיכון והעבודה בארץ, הוא מנכ"ל מזור, אורי אדומי, חושב שהוא יהיה תוספת יפה. לפורום הזה, ויש לו זוויות מאוד מעניינות שהרבה מאוד יזמים ואנשים בתחילת הדרך, ולאו דווקא בתחילת הדרך. גם אנשים עם ניסיון יכולים להרוויח ממפגש כזה איתו.
מה היא מזור? מה היא עושה?
מזור, זה מזור, היא חברה נסחרת, היא מתעסקת בתחום הרובוטיקה הרפואית, בתחום של ניתוחי גב, הם נמצאים פה בקיסריה, חברה מאוד יפה במובן הזה של טכנולוגיה, צוות ניהולי וצוות בכלל אופרטיבי מלא של החברה, הגיעו להישגים מאוד יפים, ואני חושב שזה תרוויחו בפודקאסט הזה.
אני חושב שכבר הרווחנו מהשיחה היום, אז אני בטוח הרוויחו. מוטי פרימר, מנכ"ל MST, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
בשמחה.
בהצלחה. תודה. זהו, עד כאן. תודה רבה למוטי פרימר על הרעיון הנפלא. מוטי, סלחתי לך על שכיבות השמיכה והשבתות. אם אתם רוצים ללמוד עוד על הטכנולוגיה המרתקת של MST, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית שלה, mst-sys.com. ידעתם שיש לנו קבוצת לינקדין? אז הנה, עכשיו אתם יודעים. כמו קבוצת הפייסבוק שלנו, גם בלינקדין תוכלו להגיב על מה ששמעתם בפרק, לגלות מי הם המרואיינים הבאים שלנו, ולהציע שאלות שנשאל אותם, וגם להציע לי מרואיינים עתידיים לתוכנית. לעושים עסקים יש גם אפליקציה באנדרואיד, חפשו עושים עסקים בחנות של גוגל, ואפשר גם להירשם לרשימת התפוצה ולראות את כל פרקי העבר שלנו ב-runlevy.com/biz. עושים עסקים עם המפיק עידן כהן, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.